שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של תרבות ואומנות בימי חירות עם רוני גמר, שזה אני. היום אני הולך לארח זוג מקסים וחמוד שהם רבה פעלים, רבה כישרונות. דניאל הוא שחקן וסטנדאפיסט ומטפל זוגי, ושמעתי שהוא גם ספר, אבל זה כבר לא חשוב. ונעמה היא גם זמרת ומוזיקאית, וגם היא מעבירה סדנאות זוגיות. איזה קטע, איזה מקריות. בוא נבין בדיוק מה מדובר. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו.
היי.
אהלן.
בוקר טוב, רוני.
אני מכיר אותם בתור קישי בגדול. ככה אני זוכר. האמת, זה מצחיק. כאילו, התוכנית הקודמת שעשיתי הייתה עם רודי סעדה. וככה ניסיתי לזכר מאיפה אני מכיר את רודי סעדה, כאילו במקרה, אתה יודע, יצא ככה. מאיפה אני מכיר את רודי סעדה? מסרט קצר בשם מדיום רר, שביים חבר שלי בשם בזי גדי, שממש במקרה, גם אותך אני מכיר משם.
כן, וזה מדהים שהחלטת לפנות אליי, כי בעצם מה שאתה מכיר ממני זה שאני מפוצץ איזה אתיופי מכות ומשתין עליו באיזה סמטה חשוכה, לא?
כן, ככה אני הכרתי אותך,
ופשוט...
עשית את זה כל כך רמי, אני כל כך סניתי אותך. הייתי, למי שלא יודע ולא עקב אחרי התוכנית הקודמת עם רודי, אז אני הגעתי לתוכנית הזאת, הגעתי לסרט הזה בתור שחקן, עשיתי אודישן, התקבלתי לתפקיד קטן בסרט, התאהבתי במפיקה ואמרתי, יאללה, אני אשאר שם כעוזר במאי, כי לא היה עוזר במאי, וכאילו הסרט היה קצת מבולגן, וכנראה שאם לא הייתי נשאר שם, לא היה סרט.
וואו, וקרה משהו עם המפיקה?
היינו חצי שנה ביחד, עד שזה...
וואו, ידעת?
נהיה רציני מדי.
אני לא זוכר אותה.
מה, בחורה מאוד חמודה, הייתה בלימודים עם בזי בספיר. ואז היית הסצנה איתך, שזו הסצנה הפותחת של הסרט, שזה בעצם כאילו הטראומה המרכזית של הגיבור, מיכאל הנגבי, ואתה פאקן מפוצץ שם את בזי, שהוא הבמאי של הסרט, שהוא נידב את עצמו לשחק את זה שחוטף את המכות, ואני כאילו עוד רגע קפצתי עליך, שכאילו, בסדר, משחק משחק, אבל בוא נה, אל תגזים, כאילו, איך אתה חווית את זה, כאילו?
וואו, את מה שהיה שם.
לפני כמה שנים
זה היה? זה מדובר לפני, לא יודע, 8 שנים. יותר מעשור, יותר מעשור, וואו. אז ננסה לזכר, קודם כל בזי ואני ממש היינו חברים, אז היה כזה לשחק במכות עם חבר טוב. וכן, הרגשתי שאני עושה מצווה גדולה, כי זה לא היה טוטלי עד הסוף, זה רק היה נראה טוטלי.
זהו, אז בדיוק באתי לשאול כאילו באמת על הטוטליות שלך כשחקן, כי אז אני באמת כאילו אמרתי, וואו, הוא מגזים. זה היה כאילו אמין, איך אתה...
בהוראות הבימוי היה תגזים, טוטלי זה אני.
זהו.
באמת בכל מה שאני עושה, שזה מין גוון מאוד טוטלי. אבל מה שכיף זה שהטוטלי הזה הוא לא חדגוני, ויכול גם לעבור מדבר לדבר ולהשתנות. אז זה יכול להיות טוטלי באנרגיה כזאת, טוטלי באנרגיה כזאת, טוטלי כזה, טוטלי כזה, זה יכול להיות כל מיני טוטלי. All in total.
אני חושב אחת, כאילו, בעצם אולי הדמות המרכזית שבה אולי חווית את החשיפה הכי גדולה, זה גם דמות טוטלית בפני עצמה, רביע.
נכון, רביע, כן.
בוא נראה איזה קטע קטן שמצאתי של גברת רביע במסע אסטרלי טרנספרסונלי.
זורק אותנו לשם.
כן, שזה ישן, זה עוד לפני הקורונה, זה 2018 אני רואה, שכבר אז הופעת בעצם, מה שנקרא, בחצרות, בסלונים כזה, זה כאילו מין, או שזה היה מין בית קפה כזה?
זה האולם הכי גדול של פרדס חנה, הוא נראה כמו סלון.
כן, פרדס חנה היא סלון אחד גדול.
אבל מכיל 300 איש הסלון הזה.
וואו. בואו נראה רגע, הוא מצחיק מאוד.
מועדון היוניקורן הוא נקרא.
قمت على فرتس عاده في حينام عليتي على الترين بليز تفوت قبل الصلاه ومن كل ترى عني بشتاق لكن في لا تعرف ما راح نحط אותי לא מבינה את הרגל. אבל חמודה הרסת לי. היא הביאה אותי עד הדלת שנסתה לי. איזה דיל עשיתי? דילה שבע חדרים תמורת לטוף גינה, שקיית חתול, לטוש קריסטלים ו...
מה, זה מצחיק?
כן, וואו, אני גם
מצחיק.
אפילו אותי זה מצחיק.
נכון, בגלל זה העליתי אותך לפרים, שיראו אותך צוחק מעצמך, שזה... מה, אז אתם גרים בפרדס חנה, שאתם מכירים את כל הבדיחות הפנימיות?
אני אגיד לך מה, אנחנו גרים כרגע בגבעת עדה, שזה הסאברבס של פרדס חנה.
אוקיי.
יישובי אלונה. וכן, עברנו לפרדס חנה לפני כמה שנים, אבל האמת היא שזה מה שאני עושה עם גברת רבי, אני בעצם, אני מגיע לחברות, לארגונים, למשפחות, עכשיו שבוע הבא יש 50 שנות נישואים לאיזה זוג, ואני חוקר את העולם שלהם וכותב מופע עליהם, ובכל מקום חושבים שאני שם.
מופע פרטי לכל זה?
כן, מופע, כן, ממש מופע פרטי, אבל ממש לא, לא שטנץ כזה שאני שוטל בתוך, אלא ממש כאילו... כותב מההתחלה ועד הסוף.
טוטלי.
טוטלי, כן. כותב מופע של בין 45 דקות לשעה לכל אירוע.
וואו, איזה השקעה.
כן, הנה, למשל לפני שבועיים הייתי בתקוע, וכולם חשבו שאני תושב תקוע. וגם במשפחות, הם מנסים כזה להסתכל כזה, מי יצא מהחדר? מי יצא מהחדר התלבש כמו סקנה ונכנס?
אתה מקבל את כל המידע הפנימי, ואז כאילו מאבד את זה, והופך את זה למופע פרטי ייחודי.
כן.
מדהים. כל הכבוד.
כן.
אני מקווה שאתה מלא כסף על זה, כי זה נשמע כמו ים עבודה.
זה ים עבודה, וכן, ואני לוקח מספיק כסף על זה. מספיק כסף שאני מרגיש טוב. כן. זה הדבר העיקרי שפרנס אותי גם כל השנים האלה.
בעיקר, בקורונה אני מניח גם... כאילו כל ה... עשית כאילו הופעות ביתיות וכאלה, כאילו...
אני אגיד לך, היה לי ממש מזל עם הקורונה, שאנחנו טסנו להודו רגע לפני הקורונה.
ואז נתקעתם שם.
תקענו את עצמנו, לא בדיוק נתקענו, אבל נעמה ואני נסענו עם הילדים, יש לנו שני ילדים, מתן ועדן, היינו שם 8 חודשים, ושם כבר הייתה לי איזה מין החלטה רגע להפסיק איתה. אני מגביר את רבי ה-18 שנה.
וואו, באמת לא ידעתי את זה. חשבתי זה כן. משהו יחסית חדש.
לא, זה כזה יצא להקרנים.
ירושלמי במקור, אם אני זוכר נכון.
אני ירושלמי במקור, והיא נולדה כשלמדתי... אתה גם ירושלמי?
אני, בטח.
וואלה, אני לא ידעתי את זה, מאיפה?
מגילו.
מגילו, כמעט ירושלמי. וואי, מגניב.
אני לא ידעתי שזה התנחלות שנולדתי שם.
לא, כל ירושלים זה התנחלות. אין מה לעשות.
כל ישראל.
כל ישראל זה התנחלות. זהו, גברת רביה אני עושה מאז ימי הסטודיו, למדתי בניסן נתיב בירושלים, וזה איזו סקנה שאספתי טרמפ, שיום אחרי זה כזה כבר הייתה לי את הדמות, ומאז אני רציתי את זה כזה ממש בקצרה, התחלתי את הכזה בפגע וברחים, זה הבמה פתוחה של ניסן נתיב, ואז מיד אחרי הלימודים הופעתי בחתונה של חבר, באתי בהפתעה טוב בתרביע, במסווה, שממש חשבו שהיא סקנה, כלומר לא כזה שזה שחקן שעושה סקנה, נתקעתי שם בשירותים, זה היה חתונה קטנה כזאת בבית פרטי, נתקעתי שם בשירותים, תקעתי את כל החתונה, כולם דיברו על הסקנה שתקועה בשירותים, ואז עליתי לרחבת הריקודים, ושם מישהו שאל אותי אם אני עושה גם לחברות וארגונים, אמרתי לו, בטח, כמו ששחקן עונה כששואלים אותו שאלה כזאת. ועשיתי, ולא היה לי מופע לחברה, אז עשיתי תחקיר על החברה, כתבתי עליהם, ואז התחיל לזרום, כן, אז זה ממש העשייה העיקרית שלי ב-18 שנה האחרונות.
אז בעצם מה שהתחלת להגיד גם שטסנו להודו?
התחלתי להגיד שטסנו להודו, אז החלטתי לקחת הפסקה מזה. בעצם גברת רביה הגיעה לאיזה שיא בגוט טלנט, התפרסמה בכל הארץ, מיליוני צפיות, התחלתי לעבוד עם איזה אמרגן, או הנה אתה מכניס אותנו.
אני טיפה אניח את זה, אולי תנסה לדבר על זה.
גברת רביה אי אפשר לדבר עליה.
בסדר, כשהיא תדבר אני אקח אתכם. זה בעצם הפיק של גברת רביה, גברת רביה הגיעה לפריים טיים, ערוץ 13.
מיליון שידורים חוזרים, כל פעם שפתחת את זה היה שידור חוזר של זה?
כן, זה בערך כל מה שהיה בערוץ 13.
כן, זה היה הדבר. כן, ועדיין אנשים, הנה, רק לפני כמה ימים הוא קיבל הודעה מכיתה ג' כן, לא, זה היה כשהיית בחול, מכיתה ג' 2, שכולם מכירים אותו וכולם זה, ורוצים שגברת רביה תגיד בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב לכיתה דורון ג' 2.
כן, ג' 2. כן, כן.
אני עיוני.
אני גברת רביה. אתה נראה צעיר.
נודם אותי.
באמת, אני מעריצה אותך מאז שהייתי ככה קטנה.
באמת?
כשאתה היית מקופף מוצצים, אני זוכרת אותך.
מה יש על השולחן מאחורייך?
אני, הכישרון שלי מגיע מהבית. בגלל זה, אני הבאתי לפה. את הבית.
טוב, אנחנו לא נראה עכשיו את כל הקטע, זה קטע ארוך, וכנראה גם הצופים ראו אותו, כי כמה צפיות יש לדבר הזה? 1,537,987 צפיות? אז יש מצב שנתקלו בזה כבר.
זה גם יפה, כי זה גם מאפשר את החשיפה הזאת לשואו ביזנס, אבל הוא עדיין נשאר הוא ואנונימי, כאילו זה לא פורץ אותך למפורסמות, זה היה ממש מגניב. כאילו גם לטעום מהבפנים ומה הדבר הזה, וגם לא להתפוצץ ולהישרף בצורה שאחר כך אין אנונימיות.
נכון. זה היה מגניב. האמת היא שהיה לי שם כזה הרבה ויכוחים עם ההפקה. כי הם רצו שאני אחשוף. הם רצו שאני אחשוף את עצמי. בסוף, כאילו, את הגימיק הזה של בחור חתיך
שיוצא מתוך זה. אני בעצם גבר.
כן, אז הם רצו את האייטם הזה, ו... כן, אני שמח שעמדתי על שלי.
כן, זה היה ממש, זה היה עניין פה בבית.
זה משהו שיש לכם, נראה לי אסור לי להגיד את זה, אבל שיש משהו במשפחה שלכם, שהטוטליות הזאת לדמות, תשאיר את זה ככה. נעמה, את זמרת, כך שמעתי.
כן.
ואפילו מעבירה שיעורי פיתוח קול וכאלה.
כן, בוא נגיד, אתה יודע, נתחיל ממוזיקאי, אתה יודע, זמרות זה מעליב שאומרים בלי זה. זה המוזיקה, זמרת והפסנתר.
היית שגם שרה.
כן, שרה מנגנת פסנתר, והמוזיקה היא, ככל שאני מתבגרת ומגלה עוד ממנה, היא דרך חיים והיא מורה גדולה.
מה היא לימדה אותך למשל?
וואו, מיליון דברים. קודם כל, נגיד דבר עדכני, קודם כל, שיא הכיף, איזה כיף לי לעסוק בכזאת אומנות שהיא מבחינתי מאוד מאוד קרובה, היא ממש חיבור בין שמיים וארץ, ולהיות ממש, אני מרגישה משרתת של הדבר הזה. אז ממש שכל כל החיים שלי זה גם ללמוד את הסקילס של איך לנגן, איך לשיר, אני כל פעם מכירה עוד יותר את הנגינה שלי ואת השירה שלי, ואיך זה עוד יותר מחובר אליי ולרגש ונטול מאמץ. וכשאני יודעת לעשות את זה, אני מצליחה להעביר את כל הדברים שאני חווה בחיים, ואת כל התודעה שלי, וכל איפה שאני נמצאת, באמצעות המוזיקה, ולעשות לאנשים את, את הרטט הזה, של, של להעביר להם את, את החוויה הזאת.
קפסולות.
קפסולות, כן, כמו לפתוח איזה קפסולה שנפתחת, ואני מתייחסת לזה מאוד, זה, זה דבר שהכי חשוב לי, כל הזמן לעבוד על עצמי, ולהיות, להיות באמת, להיות מיושרת, כי כשאני מנגנת למישהו וזה נכנס לו, המוזיקה היא, היא משנה תדרים, תוך רגע. נגיד, נשים עכשיו שיר שמח, ואנחנו, יהיה לנו כזה כיף, נשים עכשיו מנגינה של איזה כינור נוגה, ואנחנו מיד נהיה ככה, ואני, זה בעיניי...
המוזיקה מתנגנת בה, כמובן. מכירה את... זה גם תלוי בתדר שבה המוזיקה מתנגנת. מכירה את נושא התדרים, אני מניח.
כן, בדיוק, אז...
40.
כן, אז שמעת? כל זה, אז אני מדברת גם, גם על תדרים כאלה וגם על תדרים רגשיים, אז ממש העבודה שלי כמוזיקאית היא לזכך את זה, כי כשאני שרה ומנגנת וזה נכנס לאנשים, זה בעיניי דבר ממש קדוש ועם אפשרויות לעשות שמח, לרפא, להזיז, אז זה דבר
זה
אחד,
משהו שכאילו, עוד משהו חדש. היה לך מילדות כאילו? זה משהו שכאילו, שמאז שהיית קטנה את כאילו שרת וניגנת, או שזה משהו שפתאום גילית באיזה שלב בחייך? שזה,
לא, שזה כל הזמן, עכשיו. כל הזמן, גם סבא שלי הוא מוזיקאי, הוא היה ג'אזיסט, בין מייסדי הג'אז בארץ, והופיע עד היום האחרון כזה, קראו לו פיסי אושרוביץ, עד היום האחרון עם המשקפי שמש שלו.
יש מצב שהוא מכיר לדוד שלי, שהם ניגנו ביחד.
כן? מי זה דוד
שלך? דוד שלי זה הוא סקסופוניסט, הוא בעצם כאילו כל הסקסופוניסטים, במיוחד הג'אזיסטים בארץ, עברו אצלו באקדמיה למוזיקה. כאילו כל מי שמכיר את זה,
הם מכירים
בשמיים, כאילו.
דוד שלי עדיין לא בשמיים, טפו טפו טפו.
כן.
זה דוד.
אז תשאל אותו, תשאל.
כן. עכשיו זה לא תסמון הכי מוצלח, אבל... באמת, כאילו, כל מוזיקאי שאני פוגש עכשיו, בעיקר במסגרת כל הפעילות שלי של, של המחאה, ויש המון, 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 המון מוזיקאים שהם בחרו לא להתחסן ונלחמים בדיקטטורה, וכאילו, זה באמת כן. משהו שבאיזשהו של, מקום מאפיין באופן כללי אומנים, הרגישות הגבוהה. העניין הזה של הרגישות הגבוהה, ובאמת אני פוגש המון המון אומנים במחנה הזה ש, 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 של לוחמי
של
האור,
כן.
לוחמי החירות והאור, והרבה מהם כאילו אומרים, רוני גמר, יש לך קשר לבוריס?
וואלה.
הוא שם דבר, הוא שם דבר.
אני רוצה לעשות שיעורי בית, בבית.
במסגרת הג'אז. בוא נשמע את השיר שלך, בא לך?
יאללה.
יאללה. אז בוא נראה. רוצה להגיד איזה מילה על השיר לפני ששמים פליי?
כן, זה שיר מהופעה לפני שנה, בדיוק בבית שאנחנו יושבים פה. ושיר שמסכם, היה לי זה תהליך בגיל 35 כזה, תהליך של שנה של ממש השתנות. כאילו נולדתי מחדש, הסתכלתי על החיים שלי בפרצוף, ועשיתי שם איזה שינוי גדול של ממש להסתכל לאמת בפנים, ולעבור את כל הכאב של ההיסטוריה שלי, של ה... של העבר שלי ולהשתנות דרך זה, ולמזלי הגדול, בגלל שאני, כמו שאמרת, מוזיקאי עם אנשים רגישים, אני סופר רגישה וחובת החיים בעוצמה, ולמזלי הגדול יש לי את המוזיקה, אז כמעט כל דבר אני הופכת לשיר, ואם לא, אני לא יודעת מה הייתי עושה, אבל אני ככה לפעמים אומרת, בונה, אתמול הקלטתי שיר, הכי אין, מגניב, מעיף, אמרתי, זה היה שווה את כל הדמעות בשביל כזה שיר, אז אני מעדיפה שיהיה לי גם יותר, באמת, לא רק את הכאב הזה בחיים בשביל השירים, אבל זה לפעמים שווה את זה. אז הנה עוד שיר כזה, שיר ניצחון.
בוא נראה, בוא נשמע, נראה.
מי היה מאמין שזה הפרק שנכתב בתוך הספר של חיי? בחיי שלא הייתי מעלה, עדרתי את התסריט הרע והמופרע הזה, אבל הגעתי עד לכאן. אני אדם מאמין וכנראה שיש סיבה שחיכיתי כל חיי בשביל לבנות עמוד שדרה ויציבות שנחוצות כדי לשרוד את הזוועות האלה ולצאת לעולם הנאה. וואי, איזה עולם מופרע, וואי, איזו נפש מופלאה, אני משתעל מול הנס שמתגלה לי, לא מאמינה שזו אני, שתהיה לי וואי חיי הבן, כאן סוף סוף אפשר להשאיר. וואי, איזה עולם מופרע, איזה עולם מופלאה, אני משתעל מולו מאמינה שזו אני שגדו את חיי היוון כאן סוף סוף אפשר להשתיד
מקסים, 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 באמת. לא הספקתי לפני השידור, וזה כאילו באמת היה הצפייה הראשונה שלי, ומאוד אהבתי את זה. בכלל כל האווירה הזאת של הופעה אינטימית בבית ובסלון עם האנשים, וכאילו מסתובב ביניהם, איך זה? איך זה? איך החוויה הזאת?
אני מאוד אוהבת את זה, בשבילי גם כל הדבר הזה של להופיע וכל העניין עם במה, בגלל זה אני כל כך שמחה להיות גם איתך בזוגיות, שנינו מתחום הבמה, ולדניאל יש משהו שמאוד מאוד קל בחשיפה ולהיות על במה, ולי גם זה אזור הנוחות וגם המקום של אינטימיות, שנים פחדתי ממנו, שנים מהנוח לי מאחורי הפסנתר, שאני יכולה לזרוח ולהיות מהממת, אבל אני unreachable, אני אף אחד לא יכול לגעת בי, והמקום הזה, גם חלק מהתהליך שעליו אני שר, הוא המקום של להרגיש יותר מוגנת בעולם, והוא ממש קשור גם למוזיקה שלי ולביטוי, אז זה נורא נעים לי בהופעה שאני יכולה להרגיש את האינטימיות הזאת עם אנשים, ודווקא שזה לא מיליון קהל ואני לא רואה בעיניים, דווקא כן...
אתה מופיע גם בערב של כאילו מין עולמות גדולים עם מלא אנשים, שהכל כאילו קוראים בתוך העיניים שאתה לא רואה כלום,
כן, אני פחות אוהבת את זה. אני שמתי לב שממש הקשר הזה הוא נעים לי, הקשר האינטימי. כמובן שזה גם כיף באיזה משהו, בשואו כזה, זה דברים מאוד כיפים, אבל אני מאוד אהבתי את הדבר הזה שהקורונה הביאה, את העידון הזה ואת הלחזור רגע לקשר, לי זה ממש מתאים לקצב. הדבר הזה, לחוות את ההופעה לא כמשהו שאני צריכה לספק ולהצליח בו, ורק אני עושה ככה, אלא משהו שהוא
הדדי.
כן.
הוא מעורב יחד עם הקהל, כן, זה משהו שגם אני קצת חווה אותו עכשיו עם ההרצגה הקומית, שאני גם, אני מתארך כזה בבתים של אנשים, ומספר על התהליך שאני עברתי בקורונה, על תהליך ההתעוררות שלי בשנתיים האחרונות, והדברים שעברתי והבנתי, ובאמת יש משהו, יצא לי להופיע גם על במה מול קהל גדול, בעיקר כאילו בעצרות שהיה שם קהל מאוד גדול, עם כל האורות האלה, זה, ואין ספק, יש בזה היי מטורף, זה כיף. אבל האינטימיות הזאת היא בסלון, זה שאתה מדבר עם אנשים באמת בגובה העיניים, ומשתף אותם באמת בחוויות אישיות שלך, ומהיצירה שלך, מהאמנות שלך, אין, לא יודע, זה משהו אחר לחלוטין, וזה מדהים מאוד בעיניי.
זה מעניין שיש משהו הרבה יותר חשוף בהופעה קטנה. לכאורה, כאילו מול קהל גדול אתה יותר חשוף, אם מסתכלים על זה מתמטית. אבל
בהופעה קטנה... אבל באמנות לא מתמטים במתמטיקה.
כן. למרות שסטנדאפ זה סוג של מתמטיקה, יש משהו מתמטי.
גם מוזיקה.
גם מוזיקה, אנחנו מתעסקים במתמטיקה.
גם אתה יכול לתת לבוא את זה. גם כשאנחנו מנסים לברוח מהמתמטיקה, בסוף היא תופסת אותנו, אנחנו מבינים שאנחנו מתעצבים על זה.
נכון, וזהו, באמת בהופעות הקטנות האלה יש משהו ממש אינטימי וחשוף. לי פחות יצא הופעות כאלה.
או לא.
גם אגב, הסדנאות שאנחנו עושים, אנחנו בכוונה רוצים את זה,
תגיד, נגיע למקום מתוכנן.
לא, אבל אני רוצה רגע להגיד, לפני שזה, כאילו באמת המפגש האינטימי, כי זה עולם שהוא מאוד דיגיטלי, וגם אותי מעניין לעבור באמת יותר לדברים דיגיטליים, אבל ראינו שאין על המפגש הפנים מול פנים עם אנשים, שבו אנחנו יכולים להיות אנחנו, כמו שאנחנו, בלי חשיבות עצמית, לא מושלמים, זה הרבה יותר טוב ותורם גם לנו, מפגש כזה.
כן, כאילו לקבל את האנושיות שלנו באיזשהו מקום.
כן, ביחד.
בתקופה שכאילו מנסים לבטל את האנושיות כמה שאפשר.
כן.
זה משהו פה על האיי שפיות האלה, אי שפיות.
גם אי שפיות וגם כמו שאמרת מחאה, גם אני התעוררתי במחאה הזאת פעם ראשונה יצאה ממני הלוויה, שבדרך כלל אני לא פוליטית, פתאום נקראתי לדגל.
גם אני לגמרי.
כן, כן, זה לא משהו שאני מכירה על עצמי ככה, וזה היה מדהים, כי זה לא רק להביא את האנושיות, זה גם, אנחנו צריכים אחד את השני, פשוט צריכים אחד את השני, אי אפשר כבר לבד, זה לא מעניין לבד, אבל גם אי אפשר לבד, וזה ככה גם שינוי שקורה שאני מרגישה.
זה אולי באמת כאילו, הדבר המרכזי ש... לא רק שהם מבינים, אלא כאילו שזה באמת איזשהו תהליך שהולך לקראת הביחד, הביחד האמיתי. אני זוכר לפני כמה שנים, אתה רואה, אתה מכיר אותו גם, פאקנאיים.
אני יודע שלא. מי?
יוסי פאקנאיים.
בטח שאני מכיר אותו.
אז יוסי היה איתי בזולה.
יוסי, אני מכיר אותו מאז שאנחנו ילדים, כי היינו
בשכונה.
גם אתה, אוקיי, כן.
היינו ביחד בזולה, במגזין נוער קהילתי, בערוץ המקומי של ירושלים, כאילו, ייסדנו כזה מגזין נוער, והכרתי אותו מאז, ואחרי זה הוא גם למד בניסן, ואני בשפיגל, אז כאילו, זה היה גם בשנים מקבילות, הוא היה איזה כאילו
כמה מעל. אז גם אנחנו היינו בשנים מקבילות.
יכול להיות, כן, פשוט עוד לא הכרנו אז, אני חושב. מתי סיימת ב...
סיימתי ב-2007.
לא, אני ב-2006 בשפיגל, אז כן. אני גם, אגב, עשיתי גם מבחנים לניסן נתיב, במקביל למבחנים בסם שפיגל, הגעתי לשלב השלישי בניסן נתיב, כשכבר ידעתי שהתקבלתי לסם שפיגל, והגעתי לאודישן השלישי, בוא נאמר, למדתי את המושג היבריס על בשרי, על בשרי.
חשוב.
עוד מושג מאוד חשוב שלמדתי, זה פיק ברכיים וביצים משקשקות על במה, זה כאילו, באתי עם איזה קטע כזה של התקבלתי לשם שפיגל, הגעתי לשלב השישי בניסן נתיב, אני עובר אותו ככה בלי להתאמץ, אני לא צריך עוד פעם את הטקסט הישן, אני אעשה משהו חדש, קשה, דון ז'ואן של מולייר, עשיתי פדיחה, וכשהוא נעמד על הבמה מול כל המורים של ניסן נתיב, כאילו ניסן נתיב והמורים, זיכרונו לברכה, שהוא עדיין חי, אז הוא היה שם וכל המורים שם, ואני על הבמה, מול כולם, לא זוכר טקסט, פדיחות, אז אמרתי, טוב, אני אחזור לביבר הזכוכית, שידעתי אותו באוטומט, עשיתי את ביבר הזכוכית על אוטומט, בלי טיפת רגש. קיצור, הראתי מהקומה, אמרתי, אני יודע שלא התקבלתי, אבל בסדר, אני אהיה פה למטה בקומה, שתי קומות מתחת.
היה כיף לראות את השחקן שבך יוצא.
כן, הוא מבצבץ מדי פעם, הוא מבצבץ הרבה. אז לא זוכר למה סיפרתי, יוסי פאקנאיים. אז יוסי פאקנאיים, אחרי כמה שנים טובות, נהיינו שכנים ברמת גן, גרנו אחד עד השני, וקצת התחברנו חזרה אחרי שנים של ניתוק, ובאנו אליהם פעם לאיזה מין ערב זוגי כזה, אני וזוגתי, והוא עם טל, זוגותו, והם שיחקו איתנו משחק, כאילו סוג של מונופול, משחק שולחן כזה, שכאילו... מתבסס על תורת המשחקים, וכאילו זה שבעצם מדבר על זה שכדי להצליח, חייבים לעבוד יחד, בשיתוף פעולה. כי מי שמנסה ללכת לבד, הוא לא מצליח, הוא נכשל. במשחק הזה ספציפית, וזה נכון אולי גם לחיים. אז כל הסיפור הזה היה רק כדי להגיד את הדבר הזה, שזה באמת איזה משהו של התקופה הזאת, שהקורונה בהחלט הביאה וחיזקה מאוד את התחושה הזאת של הביחד, גם משהו שכל המנהיגי מחאה, או אתה יודע, הדמויות הבולטות במחאה, כל הזמן מדברות על, אנחנו חייבים אחדות, לא חייבים אחידות, אבל חייבים אחדות, חייבים לעבוד ביחד, חייבים להבין שאין לנו שום דבר אחר, רק אנחנו אחד לשני, כי כל הבחוץ מנסה להשתיק אותנו ולחסל אותנו ולהרוג אותנו, ורק אם אנחנו באמת נתאגד ביחד ונעבוד ביחד למען מטרות משותפות של האנושות, של האנשים הטובים באנושות, הרגישים האלה ששמו לב למרמה, אפשר להגיע לתוצאות. אתה התחלת לספר קודם לגבי זה שבקורונה ברחתם לאודו והיה לכם תובנות ורצית לסיים עם גברת רביע וזה, בוא נספר קצת על הודו. אני זוכר שאז באמת, כאילו אני, כמו שאמרנו, אני מכיר אותך כבר הרבה מאוד זמן ואנחנו חברים בפייסבוק מלא זמן כי אנחנו שחקנים וזה, אבל לא באמת היה איזה, ובאמת הפוסטים שלך מהודו זה מה שתפס אותי, זה כאילו מה שאמרתי, וואו, גם אהבתי את הכתיבה, גם אהבתי את התובנות ואת הכנות חושפנות, זה היה ממש, כאילו גם, כאילו באמת חשיפה מוחלטת של הנפש, זה מה שאני זוכר, זה התחושה שאני קיבלתי כקורא, כעוקב אחריך.
נכון, אני חושב שזה באמת הייתה גם באמת פעם ראשונה שנחשפתי ככה בתור עצמי, כי באמת עם גברת רביע, כאילו יש לה את הקסם שלה, שיכולה להגיד הכל, ויכולה לעוף על החיים, ויכולה להיות כל מה שאני אולי לא יכול להיות, אבל שם זה הייתה פעם ראשונה שממש כזה, כן, כתבתי כזה את האמת הכי עמוקה, וזה היה שלב בהתבגרות כזה של להראות את עצמי, של, כי עם גברת רביע לא חשפתי את עצמי, הייתי חושף אחרים, הייתי חד הבחנה, קולט כזה מה קורה בתוך הארגון, או מה קורה בתוך המשפחה, וכזה מין חושף את האמת, לוקח את התפקיד של חושף האמת, אבל אני מוגן מאחורי מטפחות. וזה באמת הייתה פעם ראשונה שממש פתחתי, וזה יצר ערוץ חדש ועמוק, ואפרופו ביחד, כאילו באמת איזשהו קשר עם קהל, כן, אמנם הייתי בגואה, אבל היו אלפי עוקבים, ואנשים שקראו את זה כל יום וחיכו לזה, וממש נוצר לי קשר מאוד משמעותי עם קהל שם.
שזה מדהים, אני רוצה רגע להוסיף, כי זה היה בדיוק אחרי הפיק בגוט טלנט, עם הרבה, איך קוראים בזה, מפיקים ואנשים, כאילו זה היה רגע לפני כניסה לתעשייה של הביג שוט, עם חוזה ענק ש... אני יכולה לזה, נכון?
יכולה לגמרי.
חוזה ענק שכמעט נחתם עם הטופ של החברות הפקה והפצה וכזה, ופתאום משהו, נכון, משהו בכלל כאילו... קלט, זה לא אני, זה לא הסיפור שלי.
כן, אני ממש כמעט הפכתי למכונת כסף.
כן, זה כאילו היינו ממש רגע בכל הפגישות וזה. במגדלים כזה הכי גדולים, אנחנו לא שומעים כשאנחנו מדברים. רוצה להגיד שוב?
אני אומר, כמעט חתמת את החוזה עם השטן.
כן.
כן, ברמה של, כאילו, כן, הייתי, כן, סיימתי עם עורך דין, התחלנו כבר לעבוד.
האילומינטי, והציג את עצמו, שלום, אני אילומינטי, תחתום אצלנו, תשתה דם של ילדים ותזכה להמון כסף? או שזה לא הגיע לרמה הזאת?
לא, ממש,
היה איזה וייב כזה, עם אנשים סופר חמודים וכזה, אבל היה שם את הניחוח הזה, ומשהו ב...
חמודים, בפגישה הראשונה, אני לא אגיד שמות, אבל כאילו, חמוד זה לא היה.
אוקיי, סליחה, אני נסה לנחמד. בקיצור, מה שאתה אמרת.
האמת היא שפנו הרבה אנשים חמודים שרצו לעבוד איתי, ומשהו בי רצה כזה את הכי גדול, הכי...
מה שנקרא להקות על הברזל בעודו חם.
כן, להקות על הברזל בעודו חם, כאילו, אני לא הולך לעבוד עם אנשים חמודים, אני הולך לעבוד עם הקרישים. ובאמת הגיעו הקרישים, ואני זוכר ששעתי בפגישה הראשונה עם הקריש הראשי, והוא התייחס אליי ממש לא יפה. כאילו, ממש כזה, מין מעליי כזה, דיבר בטלפון עם איזה אומן מאוד מפורסם, ואמר לי, מה, גם אתה הולך לאכול לי את הראש כמו כל האומנים? ואמרתי לו, לא יודע, תראה אותי, מה אתה, אני נראה לך כאילו אני הולך לאכול לך את הראש? הוא אמר, לא יודע, אנחנו רק שתי דקות מכירים. אמרתי לו, שתי דקות, אבל אני כבר יכול להגיד עליך הרבה דברים. ואז אמר, נו, תגיד. אמרתי לו, אתה חזיר עם עיניים טובות.
ובזה תמה הקריירה הבינלאומית שלי.
לא, בזה התחילה. זה מצא חן בעיניו מאוד. והתחלנו לעבוד אפילו בלי שחתמתי על החוזה, ממש, כבר התחיל לחבר אותי, נועה קירל, זה, פה, שם, דדה, דדה, דתי, כאילו, להפוך את גברת רביה לסטארית, ואז משהו שם לא עבד.
משהו שם לא עבד, משהו כאילו התחיל להרגיש כזה לא נעים, ופתאום הגיע איזה ניצוץ של איזה הצעה לנסוע להודו, וזה היה חתיכת בחירה מטורפת.
כן, עכשיו... זה היה באמת לנסוע להודו, לי יש בעיה רפואית, מחלה מלידה, מחלת מפרקים, שאני מתמודד את הכל החיים, ומשהו בגוף שם דיבר, כאילו כשהתחלתי להגיע לגבהים האלה ולטופ הזה, ואיכשהו הגיע טלפון מחבר שגר שם בגואה, שיש איזה מטפל אוסטאופט ולוחם מניפורי שהקים איזה מרכז, ושהוא חשב שזה יכול לעזור לי. עכשיו, כל החיים, כל הזמן אומרים לי, ניסית דיקור סיני, ניסית זה, ניסית פה, ניסית שם, קורקום, קורקום, אתה לוקח קורקום, כאילו, אתה יודע, כשיש לך... כשיש לך... כשיש לך מצב רפואי, אז כולם מציעים לך את כל ההצעות, וצריך לנפנף את הכל, כאילו, לא יכול לעשות את הכל. ומשהו שם בהצעה הזאת דיבר אליי, ואמרתי לנעמה, תשמעי, נראה לי כאילו שיש שם משהו שיכול לעזור לי. ולא הייתי בטוח, בזה, גם הייתי כזה ממש מול כל ה... כאילו, מין לעוף עם הקריירה שלי, או לטוס... לטוס בהודו, וזה משך אותי, לא ברמה שממש יכולתי להוביל את זה, נעמה אמרה לי כזה, תוביל, אני אחריך, מה שתוביל, אני אחריך, וגם בן הקטן שלנו בדיוק נולד, כן, היה לנו תינוק בן 4 חודשים בבית, ואמרתי לה, תשמעי, אני לא יכול להוביל ולהגיד כזה, זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות, כי ממש מפחיד אותי לוותר על כל הקריירה והזוהר והכסף והפרסום, אבל משהו שמדגדג לי, את מוכנה ללכת אחרי הדגדוג שלי? היא אמרה, כן, היא הולכת אחרי הדגדוג שלך.
אמרתי בהתחלה, אמרתי, אתה צריך להיות, אמרתי, כאילו, אני הולכת אחריך, ואתה תבין שאתה צריך להוביל, אני לא משנה עכשיו את כל החיים שלי, כאילו, אתה צריך מספיק להיות שם על זה.
כן, ובאתי ואמרתי לה, שמי, אני לא יכול להוביל, אבל יש לי דגדוג, מוכנה ללכת אחרי הדגדוג, ומצאנו את עצמנו 8 חודשים בגואה.
וואו.
על הים. על הים, שכרנו שם בית.
פורצת הקורונה בזמן הזה, בעולם המערבי.
ממש.
כן, וזה הייתה וואחד החלטה להישאר שם, זה לא היה מובן מאליו. כאילו, אתה יודע, היום אנחנו מלגלגים על הקורונה, אבל אז היא הייתה מין דבר לא ידוע.
במיוחד במדינת עולם שלישי, שנהיה שם ביום אחד סגר על הכל, כולל אוכל, תחנות דלק, הכל, 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 סגור.
סגר מוחלט שם, כאילו סגר בתוך הבית.
וסגר על הטיסות, הטיסות הפסיקו, כאילו זה באמת לא ידוע מה זה הקורונה, מה הולך לקרות, ואם תהיה פתאום מצוקת אוכל וכזה, מה הולך להיות בעוד ובלי טיסות יוצאות.
כן, רוב האנשים ברחו, ונשארנו שם מקבץ קטן של משפחות, וזה היה ממש ברמה שלחנו לנו סטוקים של אוכל, כאילו סקים 20 קילו של אורז, 20 קילו של דל.
או פתאום יש סלק, זה ירקן, מגיעים לאיזה ירקן בשוק השחור ומוכר סלק, אז קונים כן, לכל השכונה.
סלק בשוק השחור, כן, שמעת את המשפט הזה.
כן, אננס, אננס, סניתי אננס מרוב שהיה יום אחד שזה היה הפירות, לשבוע הקרוב, דניאל קנה לי איזה...
סק של אננס.
סק של אננס, ותחשוב להגיע למצב שאני אומרת, אל תקנה לי את זה, לא יכולה לראות את זה בחיים. בישלתי עם זה, עשיתי עם זה עוגות, עשיתי אוכל, כבר כאילו די.
ואפרופו ביחד, אז היה שם ממש, המשפחות שנשארו שם, זה היה מה זה ביחד. כן, זה הקורונה.
ישראלים או כל מיני?
בעיקר ישראלים. כן, היינו שם, גם הכרנו לפני כן את האנשים ששם, כלומר... זה היה מין חוף של משפחות, שיש שם גם גנים ובתי ספר, וכאילו משהו, כן, משהו די פרטיזני מאורגן. והיה ממש ביחד כזה של מישהו משיג ביצים, הוא קונה לכל המשפחות ביצים. מישהו משיג סלק, הוא קונה לכל המשפחות סלק. פתאום עוברת איזה מסעית ומוכרת יוגורט, אז אתה קונה כאילו ארגז של יוגורט בשביל כולם.
כמה זמן זה היה המצב הזה ככה בהודו?
כמה זמן היה מצב?
כזה,
שזה
סגר הקיצוני הזה.
סגר, זה היה חודשיים, אני חושב.
נראה לי חודשיים.
זה היה מטורף, זה התחיל, וזה התחיל בהפתעה. זה התחיל שמודי, ראש ממשלה, הודיע שהולך להיות 24 שעות סגר. וההודים כנראה קלטו...
עקומה, ואז אנחנו...
מה זה?
אצלנו זה היה שבועיים לאשר את העקומה, ומצאנו את עצמנו חודשיים וחצי, שלושה בבית.
כן, אבל זה היה סגר יותר קשוח שם.
כן, כי שם הכל היה סגור, גם האוכל, לא היה סופר פארם, לא היה הורים גרושים.
אמרו, תתארגנו מראש, בתקופה. וכשאמרו 24 שעות, כאילו התחלנו לראות הודים נוסעים עם טוסטוסים ברחובות, עם סקים של אורז, והבנו שכאילו ההודים כבר מבינים ש24 שעות זה לא 24 שעות בזמן הודו.
איך לא הבנו את זה?
והלכנו להתארגן, אפילו כסף, לא נשאר כסף בכספומטים. התחלתי לסטור לכל מיני כפרים רחוקים יום לפני הסגר כזה.
וגם תחנות דלק, הכל היה סגור. זאת אומרת, אתה נגמר לך הדלק, אתה לא יכול, סגור. אין לך איפה למלא. ואני זוכרת שאחד הפוסטים שלך זה היה שלחבר לא היה דלק, לאופנוע, לקנות לחפש אוכל למשפחה שלו. וממש דניאל מצא את עצמו ברגע הזה של ההתלבטות.
מצא את עצמו מוצץ דלק.
לא אותו מוצץ דלק. בהתלבטות הקטנה שעוברת שנייה בראש, האם אני חולק איתו, כמובן שהוא בחר לחלוק, אבל האם אני חולק, כאילו האם אנחנו עכשיו באמת בסכנת חיים, בסכנת הישרדות באמת, או שאני עדיין מאמין בדבר הזה שהכל יהיה בסדר ותמיד שווה לחלוק ולהתחלק, וזה כאילו כן הביא אותנו למחשבות גם
הישרדותיות כאלה. היו שם ממש מחשבות כזה שכאילו עכשיו העולם הולך להשתנות, ואיפה שאתה נמצא זה איפה שאתה הולך להמשיך את שארית חייך.
ועדיין בחרנו להיות בהודו, כי הרגיש לנו הרבה יותר הגיוני להיות שם מאשר בארץ, שהרגיש שהייתה היסטריה. שם לא היינו בהיסטריה, היינו בים, פשוט כאילו היינו כזה כל אחד בבית שלו ונפגשים בשושו, אבל היינו בים, מצאנו דרכים בג'ונגל להגיע לחופים אחרים, כאילו היינו בבית שהיה עם אחוזה, שהייתה גם מנקה שהגיעה כל יום, כאילו היינו בכיף שלנו על חוף הים עם קוקוסים. זה הרגיש לנו הרבה יותר הגיוני.
הרבה יותר הגיוני 3,000 שקל בחודש לכל המשפחה, מאשר 30,000 שקל לחודש ואין עבודה.
כן, כן, כן.
יכול יותר לעצמי. זהו, ואז כאילו חזרתם לארץ, ואת כאילו בעצם חזרת לעבודה הרגילה שלך בתור מורה, נכון? כאילו...
מורה למוזיקה, כן, לילדים.
מה אז?
היה את השלב שאנחנו נהיינו חולים בקורונה, ואז, ובאמת עסקתי אז רק עדיין במוזיקה, אבל הרבה יותר עם ילדים. ואז חליתי ופותרתי מהעבודה שלי כמורה למוזיקה.
פותרת כי חלית?
פותרתי כן. חלית, הייתה היסטריה באוויר.
היא פותרה כי היא חלתה.
כן.
וואו. על האיברמקטין, אני מניח ששמעתם? או שלא? איברמקטין זה תרופה שמטפלת בקורונה, ובהודו התמשו בה כדי להיפטר מהקורונה. כי אחרת, אם זה באמת הייתה מגפתית, אמיתית, היה קטסטרופה בהודו.
כן.
הייתה קטסטרופה בהודו. בשום כן. שלב. זה רגע שככה ניסו לייצר תמונה כאילו יש קטסטרופה בהודו, אבל זה כנראה היה יותר קשור לריסוסים ולמכות חום שהיו שם באזור מים. כן. אבל יש שם, יש תרופה שהיא נפוצה בכל העולם, שנקראת איברמקטין, תרופה מאוד ותיקה, שהממציא שלה זכה אפילו על פרס נובל, פרס נובל, ואפילו הממשלה ההודית, הוציאה צו הוצאה להורג כנגד ראשי ארגון הבריאות העולמי, למקרה שהם הגיעו אי פעם להודו, אז תרשו להוריד מהמדפים את האיברמקטין. אז סתם
זה מדהים, כשפרצה הקורונה שם חילקו, זה היה כזה מדהים לראות את ההיסטריה שהייתה בארץ, וגם שבגללה גם פותרתי כי יש היסטריה, לעומת שם שחילקו דף לכל אחד לבית, שכתבו תהיו בשמש, תעשו ספורט, תנשמו, תוסיפו תבלינים לאוכל, כאילו כל הדברים הטבעיים. וואו,
אני לא זוכרת את הדף הזה.
בטח, זה היה, קיבלנו את זה. אמרו, יש עכשיו איזה זה היה, אני ממש, נתנו על חיות איך אפשר פשוט לעזור לבריאות שלנו באמצעים רגילים.
באמצעים הנכונים, כאילו שככה צריך לטפל בעצם בקורונה.
ממש.
אז בעצם כל הבלגן הזה, אותך פיתרו, אתה איבדת את הקריירה של חלומותיך, הוביל אותך...
אני באתי קריירה של חלומותי, אבל לפני הקורונה, שזה היה ממש משמעותי.
כן, אבל אני אומר, כל הדבר הזה של הקורונה וכל הדבר הזה, בסופו של דבר הוביל אתכם גם לעשות משהו ביחד, כזוג. נכון?
נכון. רגע, לפני שעשינו משהו כזוג, כשחזרנו מהודו, אז כאילו אתה מרגיש את הלחץ הזה שיש פה, ואת להגשים את עצמך, ולהיות משמעותי, ולעשות כסף, וכאילו אפילו שקורונה הרגיע הרבה מזה, זה פי לא יודע כמה מהודו.
כן, ברור.
שבהודו זה פשוט כזה, being. ולא רציתי, כן, לא רציתי לאבד את המוד הזה, אז כשחזרנו לקחתי בחירה, בעצם בהודו רכשתי מקצוע חדש, שהפכתי להיות ספר נשים.
קשור במקרה למשבר גיל 40.
גם, קורונה, משבר גיל 40, הכל ביחד, כאילו...
רצון להיות בפשטות כזאת, כאילו רצית להיות נהג מסעית ובחרת בסוף, כאילו משהו פשוט.
נכון, חזרתי לארץ, אמרתי, בא לי פשוט.
פשוט.
די, לא רוצה את הפיקים הגדולים, לא רוצה לשווק את עצמי, לא רוצה קהל, לא רוצה כאילו את כל הגדול הזה. והייתי כמעט שנה, אולי יותר משנה.
כן. אבל בהתחלה כזה התמסרת לזה, אחר כך זה היה בין
הודו. אבל פתחתי מספרה בבית. בנחל. בנחל, פתחתי מספרה בנחל.
זה ספר מעולה.
והגיעו נשים מכל רחבי הארץ, והתחלתי להיות מוכר בתור ספר טלטלים. איכשהו התמחיתי בטלטלים בתוך כל הניסוי ותהייה הזה. והיה לי כיף איזה שנה כזאת של רגע לא לחזור לכל הדברים המוכרים. ואז התגלגלנו לזוגות.
כן.
בעצם רכשתי גם מקצוע חדש, מאז. מה אנחנו רואים פה?
זה הסדנאות הקוליות?
סליחה, זה הסדנה הקולית, רציתי את זה קודם סליחה. סבור, אז ריליישנשיפט, מה זה בעצם?
מה זה ריליישנשיפט?
מה זה?
אז אני אקדים רגע ואומר את הכניסה לריליישנשיפ, במקביל לזה שאני שחקן הרבה שנים, אז אני גם מטפל הרבה שנים, בשיטת גרינברג. ממש, כן, לא מעט אחרי שסיימתי את הסטודיו, את ניסן נתיב, החלטתי שאני רוצה גם עוד איזה חיבור אחר לאנשים, חוץ מלהופיע על הבמה, וטסתי לגרמניה, למדתי שם 3 שנים את שיטת גרינברג, שזה עבודה על דפוסי התנהגות דרך תשומת לב לגוף. אז לאורך כל השנים אני עובד עם אנשים, וכשחזרתי, עכשיו כשהיינו בהודו, הודו זה ממש, כן, זה ארץ אפשרויות הבלתי נגמרות, אז חוץ מזה שהפכתי שם לספר, אז התחילו להגיע אליי שם זוגות. עכשיו בארץ לא הייתי מקבל זוגות לפני כן, הייתי מקבל יחידים, והאמת היא שתמיד היו מגיעים אלינו זוגות כזה לשיחות, להתייעצות, לקבל השראה, כלומר זה כן היה משהו שהוא היה בתוך העולם שלנו, אבל לא ברמה המקצועית. ובהודו אפשר, יכולתי להיות מטפל זוגי בהודו, כי אין מטפל זוגי ואני מטפל, זה הכי קרוב למה שיש. והודו סטייל, עושים את זה. אז עבדתי שם, התחלתי לעבוד כזה עם זוגות, וכשחזרתי לארץ פניתי לשחר ארז, שהוא חבר מאוד טוב ומטפל זוגי, אין לי מילים לתאר. ונסענו ביחד לים, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה ללמוד טיפול זוגי, איפה אתה ממליץ לי ללמוד? ואז הוא כזה שתה כרגע ואמר, תשמע, אני, יש לי תוכנית לימודים שפיתחתי, שיושב במגירה כבר שנים, פיתחתי אותה יחד עם גל סקלי שנמצא בארצות הברית, הוא למד בארצות הברית שחר, ויש את גל סקלי שיש לו מרכז לטיפול זוגי בארצות הברית, והוא פיתח את הדבר הזה, ושנים יושב לו במגירה. וישבנו כזה בשקט, זה היה בלילה כזה, באוטו, בחוף הים, ואמרתי לו, אז יאללה, אני אפיק אותך, ואתה תלמד. וזה הכל היה כזה מין זרימה כזה של אפשרויות חדשות, של חזרה מהודו, של קורונה, של... הייתי ספר השנה עכשיו, כאילו, יש לי זמן, היה לי מלא זמן לעזור לחברים, לעשות דברים, כאילו, לצאת כזה מעצמי. כי שנים אני בתחת של עצמי. כן.
מה אתה רוצה? בכל זאת.
וזה קרה, באמת, לא אני הפקתי את זה יותר, מה?
כמו כל החיים.
כן, כמו כל החיים. הפקנו לו את הסדנה הזאת שגם הייתה פה בבית הזה,
בסלון
הזה.
זה לא אמירה מדויקת.
לא, ברור שלא. זה זורם. אז הסדנה הייתה פה, הגיעו...
מה קורה בסדנאות האלה? בואו תספרו לי ספציפית על הסדנאות.
על הסדנאות, אתה רוצה להגיע לסדנאות האלה. אוקיי.
כן, כן.
מה שאני
מבין שלא הסדנאות? כן. אז אנחנו בעצם, דרך התכנים שדניאל התחיל לכתוב בפייסבוק, אז זה התחיל למשוך אנשים, והחלטנו לעשות סדנה ביחד לזוגות, שיש בה בעצם את כל מה שאנחנו יודעים, גם מתוך העולמות של הטיפול הזוגי, שדניאל מטפל וגם אני למדתי, ומתוך כל העיסוק הזה שלנו, ומתוך הזוגיות שלנו. הדבר הכי מגניב בעיניי שקורה שם, זה חוץ מהכניסה לקשר והדינמיקה וכל הדבר הזה, ובאמת לבלות יומיים אחד עם השני בזמן איכות, אנחנו ממש, הדבר שלנו, בגלל זה קוראים לזה relation shift, זה לעשות שיפטים כאלה בחיים. נגיד אנחנו עכשיו מדברים ומשהו לא מוצא חן בעיניי בדינמיקה הזוגית שלנו, אז אני לא חייבת להיגרר ולהיות תגובתית ולהגיב כמו שאני רגילה כל החיים בגלל בלה 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 בלה, אני תמיד יכולה לעשות שיפט ולבחור אחרת. ובעצם בסדנה אנחנו מלמדים את זה ממש מהניסיון שלנו, גם דרך דברים של נדיבות ולראות אחד את השני באור טוב ולהגיד דברים טובים אחד לשני, וגם באפשרות הזאת להשתנות ולהוריד מהחשיבות העצמית שלנו, ולא עכשיו להיתקע ב"אני צודקת והוא טועה" או ככה זה כל פעם אתה עושה לי, אלא להיות מסוגלת לעשות את השינוי הזה.
אני חושב שהמפתח זה הסרת חשיבות עצמית. הסתכלתי קודם על ההופעה של גברת רביה בפרדס חנה, כן? והיא שם כאילו מנפצת את כל הפרות הקדושות, כאילו מגחיכה את כל החיים הרוחנים של פרדס חנה, ואני חושב שהמופע הזה
שינה,
באמת שינה את פני העולם הרוחני בישראל, כי בן אדם יותר לא יכל לשבת בטקס קקאו ככה, ולהגיד אהו, בלי לזכור כמה זה מגוחך.
או להגיד זה מדויק לי, או אני שם כוונה, ובלי
של דרגה, כוונה. חבל כבר כוונה, כאילו היא פשוט שחקה על כל המניירות הרוחניקיות, שכבר, ואנשים באו להם, אמרו לי, תשמע, אני כבר לא יכול ללכת לאקסטטיק דנס, כאילו, אני מגחך על הכל.
הרסת להם את כל הרוחניות.
הרסתי את כל המניירות של הרוחניות, ובאמת אנשים היו צריכים, כאילו, לחפש איזה משהו חדש, כי הישן היה כל כך כבר גלטו שזה לא רוחניות וזה לא התפתחות, שזה הפך למין דפוס, שהוא מגוחך.
אז גם בזוגות, למשל בסדנה יש חלק שלה שאנחנו מלמדים איך עושים הומור, איך עושים הומור עצמי, איך כל אחד יכול לצחוק על עצמו, ויש חלק של קריקטורה של ריב, כאילו דרך תהליך וזה שנורא כיפי ומצחיק, בסוף אנחנו עומדים אחד מול השני וכל אחד נכנס, רוצה רגע לעשות את זה שלך?
אני רוצה להגיד שהוא כיפי, מצחיק וכואב.
ברור.
כאילו זה סדנה שהיא, כאילו
את מתארת
פן. את מתארת פן.
לא, לא הגעתי לזה, אני אומרת השינוי הוא דרך נגיעה באומנים.
לא, זה כמו שאמרת קודם על המפיק החמוד, הוא לא היה חמוד בכלל, וגם הסדנה הזאת היא לא חמודה. זה לא סדנה חמודה.
זוגות זה לא דבר חמוד.
זה לא דבר חמוד.
ברמה הפרקטית, איך זה עובד הסדנה הזאת? כאילו, אני מבין שיש פה איזה סופש כאילו, נכון?
כן, כן, זה בסדר סופש. שישי שבת. ללא לינה, שאנשים מגיעים, זה שישי מהבוקר עד הערב, ושבת מהבוקר עד הערב, שמגיעים כל זוג, ובגדול הסדנה היא מסע של זוג עם עצמו, כן? זה, יש עניין של שיתוף, ויש עניין של כאילו לראות זוג אחר, ולראות את השיקוף של עצמי דרך זוג אחר, אבל העיקר הוא ממש מסע של הזוג עם עצמו, כשבעצם לכל זוג יש את הדינמיקה השלילית שהוא נכנס אליה, כן? בעצם אנחנו, גם אנחנו, תקועים בתוך דינמיקות שכבר התקבעו, כן? שיש מנגנון הגנה, כן? שלוחץ על טריגר, או נלחץ איזה טריגר אצל נעמה, קופץ המנגנון הגנה שלה, במקרה זה המנגנון הגנה שלה, של העלבות והתרחקות וזה וזה וזה, עושה לי את כל העצמים פנים, מפעיל ועושה לי טריגר, מעלה את מנגנוני ההגנה שלי, אני מתחיל לתקוף ולהגיד...
אבל תן לי אפשרות לעשות עכשיו קלוס-אפ על נעמה. חכה, נדבר אחורה איזה.
מקפיץ המנגנון הגנה שלי של לבקר אותה ולהגיד אותו משפט שוב ושוב ולטחון ויותר נעלמת ונעלמת, ובעצם אנחנו נכנסים בסדנה הזאת בכל מיני תרגילים שהזוגות עוברים לראות, ממש לגלות מה המנגנון הגנה של כל אחד, מה הטריגרים שמפעילים את מנגנוני ההגנה של כל אחד, ולראות מה הכמיהה העמוקה שמתחת למנגנוני הגנה האלה, כי בדרך כלל המנגנוני הגנה האלה הם אסטרטגיה הפוכה לקבל את מה שאנחנו רוצים. ויש קטעים מאוד מרגשים בסדנה, ויש קטעים מאוד מצחיקים בסדנה, אנחנו ממש עושים שם שיפטים, מלהגחיך את עצמנו, כן, זה לא צוחקים אחד על השני, זה סדנה שבה כל אחד צריך לבוא מוכן לצחוק על עצמו ולהסיר חשיבות עצמית, ולהפסיק להיות צודק ולראות את הגיחוך שבהתנהגות של עצמו. ומשהו בזוגות כאילו שהם קולטים את עצמם מהזווית הזאת, מהצד, כן? מה שסטנדאפ עושה, מה שהומור עושה, מה שהזווית של הליצן עושה, כן? שהליצן הוא חי בכמה ממדים בו זמנית, הוא גם עמוק 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 בתוך הדבר, והוא גם מעל הדבר.
תזכיר לי רגע, אם כבר אמרת ליצן, איך אתה בתור ליצן, תכלס לליצן, בואו נודה על האמת.
לגמרי ליצן, אפילו ליצנים הרשמיים קוראים לי ליצן.
אז איך אתה בתור ליצן, מוצא את עצמך פתאום באוקראינה, מתנדב, כאילו איך זה מעבר חד כזה, וואו! מה? איך הגעת לשם? ולמה? ואיך אתה נתת לו ללכת?
וואו, כן, קודם כל מדהים שנתנה ללכת, היא לא נתנה, האמת שנעמה הייתה שם וגיבתה את הדבר הזה, כאילו...
כן, הייתי המנוע מארץ.
כן, היא הייתה ממש המנוע והבק אופיס, העורף של כל היציאה הזאת.
כן, גייסנו גם המון אנשים,
מה זה הדבר הזה בעצם?
מה זה הדבר הזה של אוקראינה? אז זאת, מה שאתה רואה פה, מה שאנחנו רואים פה בתמונה עכשיו, זאת המשלחת שיצאה לאוקראינה, שזה אני, אחי ואחותי, אח שלי מתקשר אליי יום אחד, הייתי בדיוק...
יש אחות אחת שאני לא רואה
פה. יש אחות אחת שהיא לא נמצאת, שהיא הייתה בשליחות, היא פעילה בהפגנות במזרח ירושלים, והיא לא יכלה לעזוב, הייתה גם אומנית, הייתה לה תערוכה שהיא לא יכלה לעזוב, והיא לא הצטרפה למבצע הזה.
אבל משפחת קישינובסקי נסתה לאוקראינה...
לעזור לפליטים. בגדול הקרדיט למנוע של הדבר הזה, זה היה אח שלי יונתן הימני, שכתב לי הודעה, רוצה להצטרף למשלחת סיוע לפליטים באוקראינה ביחד איתי, ואמר, בדיוק הייתי לפני פגישה, ואמרתי לו, כן, מאוד מאוד רוצה להצטרף, כאילו היה לי מין כן מיידי כזה, אני אדבר איתך אחרי הפגישה, והתקשרתי לו אחרי הפגישה כדי לברר קצת על המשלחת, ושאלתי אותו, אז מי מארגן את המשלחת הזאת? הוא אומר, אני. ומי נמצא במשלחת? אתה. ויצאנו, אני ויונתן ומיריאם, אחותינו, פשוט קנינו כרטיס טיסה, טסנו, עלינו על מטוס, שכרנו רכב ונסענו לגבול פולין אוקראינה, הגענו שם בלילה.
בלי שום קשר למדינה, פשוט אתם בעצמכם הלכתם לתת מעצמכם.
אנחנו לגמרי, אנחנו מעצמנו, נעמה פתחה איזה קבוצת, נכון, גיוס כסף הזה, whatever, נעמה גייסה מלא כסף לפני, ביום אחד כאילו היא כתבה איזה פוסט אחד ואיזה 50,000 שקל ביום,
וואו.
לא, אני, המון אנשים שבאמת היה להם, כן, המון אנשים שבאמת היה להם חשוב שזה נגע להם בלב ורצו להיות חלק ולא היו יכולים לנסוע, זאת אומרת שנסענו ממש עם רוח גבית של עוד המון המון אנשים, וזה היה מאוד מרגש בתוך הסיטואציה הזאת של, אגב, דיברנו קודם על לוחמי אור ולרצות חופש ושלום, אתה יודע, הולכים 100 צעדים אחורה עכשיו עם מלחמה הזאת, אז ככה עוד הרבה אנשים שרצו איתו להביא מעצמם, זה היה מאוד מרגש.
ומה מצאתם שם? מה ראיתם שם בעצם?
מה ראינו שם? ראינו מלא אנשים בורחים. מלא נשים. זה היה, נתנו רק לנשים, רק לנשים וילדים לעבור. זה היה תורים של אלפי אנשים שבורחים מהבית שלהם. בשקט וסדר מופתי. עם כל הכאב והפחד מודחקים מתחת לפני השטח. בלי הרבה התפרצויות של רגשות, אבל וואו, סיטואציה שמרעידה את העולם. כן, לראות, זה הכל כזה רגעים, מה שנשאר, פחות התמונה הכללית, אבל לראות גבר בגילי שנפרד מאישה שלו ושני הילדים. וואי, ממש אני בוכה עכשיו כשאני חושב על זה, זה היה כאילו כל כך ראית, זה היה כזה ילדים בדיוק בגיל של מתן ועדן, וכזה לראות אותו שם, והוא בא כזה לתת לילד חיבוק, והילד כזה לא בא לו להתחבק. גם למתן מלא פעמים לא בא להתחבק, הילד לא קולט כזה שזה חיבוק אחרון להרבה זמן, אם בכלל כזה. ואז הוא כזה בא ונסה לתת לו כיף, והילד עושה לו טובה כזה ונותן לו כיף כזה, ונשיקה כזה על הלחי של האישה, כזה מין נשיקה קטנה כזאת, והוא מנסה להיות חזק כזה, ואז אני רואה אותו מסתובב כזה, וכל הפרצוף שלו נופל, והוא ממש כזה מחזיק את עצמו לא להתפרק ולפקוט כזה ליד האישה והילדים, והולך, והיא ממשיכה לבד עם הילדים, לא יודעת לאן. אז מלא סיטואציות אנושיות כאלה, שהם הסיפור הגדול בעצם. כי זה מלא 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 מלא, כאילו זה תור של אלפי אנשים, שכל אחד יש לו את הסיפור הזה. זה איזשהו סיפור שהוא בורא. היינו שם נצח, 5 ימים. ממש 5 ימים שהרגישו כמו נצח. צללנו לתוך עולם, היינו פעילים שם יום ולילה, יום ולילה, יום ולילה, זה היה כאילו, לא יכולנו לעצור. קרסנו ב-4 לפנות בוקר כזה, באיזה אוהל, בצד כזה, במעבר הגבול.
שמה אתם עושים שם? מה בפועל אתם עושים במהלך היום?
אז זה גם במהלך היום וגם הרבה במהלך הלילה. הלילה היה בעצם הזמן הכי קשה, כי קר בלילה, ואנשים עומדים שעות בקור בלילה, אז חילקנו סמיכות, זה היה התארגנות, היו שם גם ארגונים, אבל היו שם המון המון אנשים פרטיים, שכל אחד פשוט בא ואיכשהו הכל הסתנחרן ביחד, היו שם סקוטים שהכינו, משפחה סקוטית שהם עושים פיצות פסטיבלים, שהגיעו עם הלנדרוברים שלהם והמסעיות שלהם, והקימו שם עמדה והכינו מרקים ענקיים, אז היה צריך לשנע את המרק, הכל היה בצד הפולני, אז היה צריך לעבור לצד האוקראיני ולהביא את המרקים לצד האוקראיני ולחלק מרק בלילה בתור, או מסעית של סמיכות שהגיעה, וצריך ידיים פועלות כדי לחלק סמיכות, וגם היו את הסיפורים האישיים כזה, אנשים שנקשרנו אליהם והתחברנו אליהם, איכשהו פתאום נוצר לך קשר עם מישהו בתור, ואתה לוקח חסות על הבן אדם בתור, ואז יצרנו קשר עם חברים בגרמניה, וסידרנו בתים לאנשים לגור, אנשים שחוצים את הגבול ולא יודעים לאן הם עושים, אז קישרנו בין אנשים עם בתים ריקים, או אנשים שרוצים לארח בגרמניה, בפולין, לאנשים, והיום השלישי, והפכנו לחמל, כלומר הפוסטים שכתבתי, הייתה להם תעודה מאוד מאוד גדולה, המון אנשים הגיעו, המון אנשים שרצו לעזור, המון אנשים שרצו לשלוח כסף, בשלב מסוים עצרנו את הכסף, כי לא ידענו מה לעשות עם כל כך הרבה כסף, כאילו, לא ידענו לאן לנתב אותו, בתוך כל המערכת הזאת, אבל היו המון אנשים גם שרצו לבוא לעזור, ולראות, אז עשינו איזה מין זום אאוט, ונסענו בין כל המחנות פליטים ומעברי הגבול, והתחלנו למפות את הצרכים של מה שצריך כדי לקשר בין מתנדבים לצרכים. כל זה ב5 ימים, זה כאילו כל כך הרבה קרה ב5 ימים האלה, אז הגענו לאיזה מחנה פליטים שבדיוק הוקם, שהיה כאוס, והייתה שם איזה חברה טכנולוגית ישראלית, לא זוכר איך קוראים לה, שהתנדבה לארגן את המערך הלוגיסטי שם, אבל לא היה להם כוח אדם. ואז בדיוק היו 8 ממפאים שיצרו איתנו קשר שהם רוצים לבוא להתנדב, אז שלחנו את הממפאים למחנה פליטים הזה, והם הרימו את המחנה פליטים. כל מיני חיבורים כאלה, וביום האחרון נשארנו עם מלא כסף, ולא ידענו מה לעשות איתו.
אז עפנו כל הלזונות באודסה. לא.
היינו צריכים רגע לשבור את הפאטוס.
כן, אני דיברת על מגנון הגנה, מגנון הגנה שלי זה הבדיחות, הליצנות, כאילו לקחת את הדבר הכי קשה ופשוט כאילו לצחוק על זה. תשמע, לא, אז באמת תקשיב לדברים האלה.
טוב, לא אפרט.
אוקיי. אתה מזדהה.
כן, אבל אתמול היה לי איזה משהו שחור משחור, אבל לא נמשיך להשחיר.
לא, אבל הדברים האלה זה כאילו, אני מתאר לעצמי, זה עוד ייקח לך גם זמן באמת באמת לעבד את החוויה שעברת שם, כי זה יחסית לא מזמן.
נכון, אני עכשיו איבדתי אותה במשך שבוע בקריטים. אז עוד אחרי השבוע אוקראינה,
תודה נעמה,
נסעתי עם חבר לקריטים.
וואו! כל הכבוד, לא לחלק, כל הכבוד.
כן, כל הכבוד לה, לגמרי, כל הכבוד לה.
אז בואי נפרגן לך עוד קצת, ובאמת, כאילו אנחנו כבר חרגנו בזמן, אבל יאללה, קוסומו.
ממש חרגה, אבל נשתדל להרוז את זה בקרוב.
סדנה קולית לנשים וגברים, זה בעצם עוד משהו שאת עושה, גם כדי להתפרנס וגם כדי, כאילו, אני מניח, עם הנפש. רוצה להגיד על זה איזה כמה מילים?
כן, אני אגיד שזה באמת כל העבודה הקולית שאני מכירה, וכל מה שסיפרתי על היחסים שלי עם מוזיקה ומוזיקה כמורה, ואני מתייחסת לכל כביטוי, זאת אומרת, אני מזמינה לא רק זמרים ואנשים שעוסקים בזה, אלא כל מי שרוצה לשפר את הביטוי שלו, וממש גיליתי הרבה, גם טכניקות מעולות, לרגע להכיר לאנשים את הדבר הזה שנמצא בכל אחד מאיתנו, שיכול לעזור לנו גם להתבטא יותר טוב, וגם להניע דרכנו רגש, כאב, ממש לעזור לנו לחיות טוב ורגוע יותר. אני המון משתמשת
גם ללמוד לנשום, נכון.
בטח, זה הכל ביחד. וגם בגלל כל הידע שלי בתחום של הנפש ושל התודעה ושל מה שנקרא ריפוי, אז אני, העבודה שלי היא מאוד, מאוד כזאת, מאוד לקחת את הכל ולעשות איתו את התהליך הרגשי והנפשי שאנחנו רוצים לעשות, ודרך זה הכל נפתח. אז בגלל זה קבוצות אינטימיות עם עבודה מאוד, מאוד אישית. וקוראים שם דברים נפלאים, ובעיניי זה סוג של חממה למנהיגות. זאת אומרת, אני עוזרת לאנשים להשתמש בקול שלהם וגם בקול שלהם בעולם. למצוא מה הקול האמיתי שלהם ואיך יותר להביא את זה החוצה, וקוראים שם דברים מדהימים. אז עכשיו בקרוב יש סדנה לגברים ונשים ביחד. אני מחכה לזה מאוד.
אני אגיד לך את האמת, אני, ממש בא לי. זה ממש, ממש קורה לי. אם היה לי כסף, הייתי נרשם מכאן.
להיות ו... יש עוד דברים חוץ מכסף. אתה יודע, אנחנו פה בעמק הדברים היצירתיים.
כן.
כן.
אפשר לדבר על ברטר, אפשר לדון על זה במשהו נפרד.
לא התכוונו ברטר, התכוונו שאתה יכול להיות זונה באודסה.
זה גם אפשר לארגן. מכיר את האנשים. סתם, לא.
כן, אבל באמת, רגע, אני רוצה רגע להגיד למה שאמרת, כי באמת אחד הדברים הבאים שאני מתכננת לעשות, וגם ביחד, זה קודם כל מי שיש לו בעיה כלכלית מוזמן לפנות אליי, ממש ממש חשוב לי להתחיל להנגיש יותר תוכן חינמי, ולהבין מעצמי יותר, אני צריכה טכנולוגית להבין, לגבות את עצמי, אבל זה ממש חשוב לי, כי אני מוציאה המון כסף על עצמי, על טיפולים שאני עוברת, על סדנאות, על זה שהתודעה שלי תהיה ככה, ושהרגע שלי יטופל, ועל טיפול זוגים צריך המון כסף. זה דבר שהכי חשוב לי בעולם, ואני יודעת שלא כל האנשים יכולים להרשות את זה לעצמם, ובטח מי שלא יכול להרשות את זה לעצמו כלכלית, אז יחשוב שכרגע לא נכון להשקיע כל כך הרבה כסף בנפש שלו, דווקא אם הוא במצב לחוץ כלכלית, ואני אומרת להפך, ובא לי להביא את כל הידע ואת כל הדרך שאני עושה, ואנחנו עושים, ובכלל שעוד ידע יהיה נגיש חינם לאנשים, שיעזור לפתוח את התודעה ולהשתחרר, ושיהיה פה עולם טוב יותר בגדול.
תשאיר, תראה איזה תמונה יפה. תשאיר איזה תמונה יפה, איזה יפה. נכון? זה.
כן.
נכון?
כן, אז אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. אני כן, כאילו... מבזבז על עצמי, על הטיפול הנפשי, וזה כסף כרגע, למרות שאין לי מאיפה. וזה ספציפית, זה גם, אני מאוד מתחבר לזה, כי אני, לא יודע, אולי כי אני שחקן וזה, אז תמיד יש את הפנטזיה הזאת להיות רוקסטאר מתישהו. טיפה מאוחר. הבעיה העיקרית היא שאני לא יודע לשיר, ואני לא מוזיקאי טוב, וכנראה יש לי בעיית קצב מהותית, לפחות על פי זוגתי, זה הבעיה העיקרית שלי. למרות שאני מאוד אוהב לשיר, נגיד עם הרדיו באוטו לבד, אני וואו, אני כאילו על הבמה, אני לא יודע, אני מייקל ג'קסון, מדונה, קטנים לו לידי.
כן, זה בדיוק זה, כי אני בדיוק רוצה שאנשים יבואו, שכל החיים רגילים לשמוע על עצמם, או לחשוב על עצמם שאין להם סיכוי בזה, והם אוהבים את זה, אני מחזירה את זה לטבע. אחד הדברים בשיעור הראשון או השני, אנחנו שרים את שירת העשבים. ודע לך שכל רואה ורואה, וכל עשב ועשב, יש לו ניגון מיוחד משלו. וזה שזה בקבוצה, אנחנו רגע נזכרים שלכל אחד יש קול, זה הכל לא צריך, כאילו, אתה לא מודד עץ, אם הוא יפה או לא, או משווה בין עצים, זה נראה מגוחך. לעשות בין עצים או בין עשבים, וזה, אם את זה הצלחתי לעשות, ואני מצליחה, אז הצלחתי. זה לאן שאני רוצה להגיע.
זאת אומרת שהבסיס של הדבר הזה, שלכל אחד יש את הקול שלו.
ושאנחנו שייכים לטבע, ואי אפשר לשפוט קול, אם יפה או לא יפה, זה כל כך שטחי ונקודתי, זה כל כך הרבה יותר מזה, אני רוצה רק להצליח שהקול שלי יבטא את מה שאני מרגישה.
ואותו דבר לגבי קצב.
מה?
לא, אשתו אומרת שאין לו קצב.
כן, יש לו את הקצב שלו.
זה יש את הקצב שלו, וזה גם התפקיד של האישה להגיד לגבר.
זה שהמוזיקה לא מתאימה את עצמה לקצב שלי, זה בעיה שלה.
כן, ובכלל, אני חושב שכאילו בעיית קצבים בין זוגות, אני חושב שכל זוג יש לו בעיה עם הקצבים אחד של השני.
אחד
מחד. אתה רואה, אני מחבר את הכל.
מדהים. חברים, היה לי ממש ממש כיף לשוחח איתכם, יש המון עוד מה לדבר איתכם, וגם ככה חרגנו מהזמן, אבל זה היה לי שווה את זה.
וואו, איך הצלחת להכניס כל כך הרבה דברים בתוך רעיון אחד, וואו, איזה שום.
תגיד לאשתך, אין שום בעיית קצב.
אני אגיד לך. חברים, היה לי ממש ממש כיף, תודה רבה, תמשיכו לעשות חייל ולעשות דברים נפלאים ומדהימים. את הלינקים ששלחתם לי אני אפרסם גם ביוטיוב, שיהיה כאילו מחובר לזה ו... שאנשים ידעו להגיע גם לסדנת קול, וגם לסדנת זוגית, ובכלל להכל. Yes. תודה רבה, דניאל קישינוב. תודה רבה. תודה של הילדים. Yeah. יאללה, יאללה. Yeah. תודה רבה. יהיה לכם יום נפלא.
אחלה יום.
רגע, אני צריך לשים את זה.